30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי והגדול במדינה. היום השעה 4:15, ואנו שוב באולפן 3, היום יום שני, כ"ו סיוון תשפ"ד, הראשון ביולי 24. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהויות ישראליות. מול המיקרופון בן שפט, עורך תחקיר ומגיש, ומי בשידור, שוקי הטכנאי. הערב נארח את הדוקטור חנה פנחסי, שהיא חוקרת במכון הרטמן ירושלים. ואיתה נשוחח בנושא, האם דרך סדקי הייאוש ישנם סימני אור. ולפני שנצא לדרך, נשמע את שירה של נעמי שמר, שנפרדה מאיתנו לפני 20 שנה. והשיר הוא החופש הגדול.
הכל אני יכול בחופש הגדול, לצמוח ולגדול בחופש הגדול, ללבוש סינור כחול בחופש הגדול, וככה לעמול בחופש הגדול.
הכל אני יכול,
כל אפשר בחופש הגדול, אולי ניסה לכפר בחופש הגדול, לבות שם בבציר בחופש הגדול, וקצת לקצור חציר בחופש הגדול.
הכל אני יכול, זה החופש הגדול.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
דוקטור חנה פנחסי, את איתנו?
אני איתכם. אני שומעת אתכם איתכם, אני מקווה שאתם גם אותי.
שומעים אותך טוב. ולפני שנתחיל בשאלה הגדולה, ספרי בבקשה למאזינים מי את ומהו מכון הרטמן ירושלים שאת נמנית עם חוקריו.
אז אני חנה כאמור, אני ירושלמית, אני אימא וסבתא, ואני עובדת במכון הרטמן. מכון הרטמן מקדם, אני חושבת שאני אגיד את זה אחרת, מכון הרטמן מנסה לשאול את השאלה, איך נכון להיות יהודים במאה ה-21, כאשר ברור לנו שהחוויה שהיות יהודי במאה ה-21 זה משהו שיש בתוכו קונפליקט, כשמצד אחד יש לנו מסורת עתיקה ומצד שני אנחנו חלק מעולם מודרני, היכולת להעניק משמעות לחיים שלנו באמצעות המסורת העתיקה באופן פלורליסטי ועמוק, שלוקח ברצינות את המקורות והשורשים שלנו, ויחד עם זה קורא אותם בביקורתיות, זה המטרה של מכון הרטמן, ואנחנו עושים את זה מול קהלי יעד שונים, בפיתוח רעיונות. אני עובדת במרכז המחקר, ומרכז המחקר הוא באמת האמון על החלק האינטלקטואלי של הפרויקט הזה. רציתי רק להגיד לפני כן שהקשבתי לשיר של נעמי שמר, ועל הנושא שאנחנו נדבר עליו, על התקווה, לסדקים של התקווה, אז אני אגיד שנעמי שמר במידה רבה היא הכהנת הגדולה של התקווה, גם בשיר הזה, הכל אני יכול בחופש הגדול, שנותעת בילדים את תחושת המסוגלות, אבל רק אם נחשוב על מחר אולי נפליג בספינות, כשהצבא יפשוט מדב, או כל זה אינו משל ולא חלום, וגם בשנה הבאה נשב על המרפסת, וגם שנים יותר מינורים, כמו לו יהי, יש בהם הרבה מאוד תקווה. אז אני חושבת שבאמת נעמי שמר חוזרת אלינו עכשיו בגדול, וטוב שכך.
יפה. נחזור רגע למכון הרטמן.
בבקשה.
אתם מצאתם את הסינתזה בין המסורת היהודית לזהויות הישראליות השונות, החילוניות והחרדיות?
אני חושבת שיש לזה, כשאתה אומר גם חילוני וגם חרדי, אתה כאילו רומז איזה שמתחים פוליטיים. אני אגיד
לא, 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 פה... ממש לא פוליטיקה, תיאולוגיה.
לא, לא, פוליטי, לא, אני לא מתכוונת פוליטיקה במובנה הקואליציוני, אלא במובן של ההסדרים של החברה הישראלית. הדבר שאנחנו מדברים עליו, ביסוד, שיהודים, ליהודים יש מנגנון שהם יודעים לשאת מחלוקת. והרעיון של תרבות של מחלוקת שנמצאת במקורות שלנו, מהיסוד שלה, מאפשר, אמורה, או יש ביכולתה לאפשר לנו לחיות יחד. אני מניחה שבתוכנית הזאת כבר הוזכרו בית הלל ובית שמאי, אבל אפשר ללכת עם זה לכל אורך ההיסטוריה. הדימוי שאני אוהבת מעדיפה לדבר הזה, הוא הדימוי של אבן הראשה. כל מי שמכיר את התמונה הזאת של האבן שנמצאת בראש הקשת, ששני הצדדים של
הכרובים, הכרובים מסתכלים זה אל זה.
הם כאילו לחוצים, או נניח שהכוח ההתנגדות של שני הצדדים, הוא זה שמקיים את הקשת. אז התמה של מחלוקת כאבן הראשה הוא משהו שהוא בין, אני חושבת שהוא לא רק בשבילי, גם במכון הרטמן בכלל, הוא נראה מקום מאוד מאוד פורה כדי שאפשר יהיה להחזיק את כל הזהויות הללו.
אז נחזור רגע לעוד פעם, או שנשאר במכון הרטמן. אני אישית מכיר את מכון הרטמן ואת חוקריו, ואת בטח נמנית עם מיטב החוקרים. אבל תסלחי לי שאני אומר, מעט מאוד מהישראלים מכירים את מכון הרטמן, יודעים את דעותיו, יודעים את מטרותיו, באים לחוגיו, אולי כדאי לעשות, אני בזמנו דיברתי גם עם נשיא מכון הרטמן, דוקטור דניאל הרטמן עצמו, הרב דוקטור דניאל הרטמן, והעליתי את הנושא הזה. פחות מדי יודעים עליכם ברחוב היהודי הישראלי.
אז קודם כל, אני חוקרת במכון הרטמן, ולכן ככה, אתה פונה לאדם הלא נכון בשאלות של שיווק, וככה, אם אתה רומז, וזה בהחלט טענה לגיטימית, שהעובדה שהתפיסות שלנו לא, לא באות לידי ביטוי במספיק מרחבים של חברה ישראלית, אני מסכימה, ואפשר לשאול למה. מה, איפה נמצאים הנוגדנים לתרופה שיש לנו להציע?
אני אתן לך דוגמה ברשותך. אני זוכר את הרב דוקטור דניאל הרטמן שאמר, הגיור לא נמצא בידי החרדים. עכשיו אני שמעתי את זה, ועוד 4,000 או 5,000 ממאזיני רדיו סול שמעו את זה גם כן, אבל העולם לא שמע את זה. העולם הישראלי לא שמע שישנם גם דעות נוספות, שהן לא דעות פוליטיות, הן דעות תיאולוגיות. ישנם גם דרכים אחרות.
קודם כל, אני חושבת שיש הרבה נושאים שבהם, שוב, אני חושבת שזה מין שיחה פוליטית, שאנחנו נגנה, שהקצוות גנבו אותנו, וזה קשור לכל מיני עניינים, שאני אגיד את זה אחרת, התחום שלי, גם הציבורי, גם האידיאולוגי וגם האקדמי, הוא פמיניזם יהודי, ואני יודעת שבתחומים האלה, יש כוחות שמרניים חזקים ביותר שפועלים נגד נגיד הטוב הזה שיכול שוויון בין גברים לנשים בהקשר של המסורת שלנו להציע. הכוחות האלה הם כוחות שפועלים גם במרחבים, גם במרחבים אחרים. טוב, אני מניחה שלא היית רוצה שניכנס כעת לשאלות
לא,
של
לא, ממש לא.
דיור והתפקיד של הרבנות והתפקיד וכולי. זה יהיה פספוס של השיחה בינינו.
אבל אני רוצה לומר, היום לפני שבוע אנחנו ברדיו סול העלינו את הקהילה הקונסרבטיבית, את הרב דוקטור גיל נתיב, הוא סיפר על השוויון בין המינים, את התפקידים שיש גם רבה, ויש גם חזנית, ויש גם בעלת קורא. אנחנו ברדיו סול רוצים להציף את זה בשוק, לבוא ולומר, ישנו פלורליזם בנושא הזה. ופה מכון הרטמן יכול לדעתי לעשות יותר, אבל ניגש לנושא.
אני מסכימה איתך לגמרי, ואני מכירה את הרב גיל נתיב, ואני אגיד שהמחשבה על שוויון היא נכונה גם למרחב האזרחי, גם למרחב האורתודוקסי, הקונסרבטיבי, החילוני, המסורתי, לכל המרחבים. ומה שקורה בתנועה המסורתית, זו דוגמה אחת מצוינת.
יפה, נגיע לנושא. לדעתך, ציטוט מפרשת שלח לך שקראנו בשבוע שעבר בבתי הכנסת, טובה הארץ מאוד או מאוד מאוד כפי שכתוב שמה, ובוא נלך ובוא ניכנס לנושא הזה. במה טובה הארץ כרגע, ואני איתך בדעה שהארץ למרות כל הקשיים שאנחנו עוברים עדיין טובה מאוד מאוד.
אני חושבת שמה שפרשת שבוע מראה לנו היא לא שאלת, שמה שחשוב בלהבין האם הארץ טובה או לא טובה, זאת לא נקודת המוצא של המציאות, לא ערכת מציאות כזאת או אחרת, זה לא חברה שאנחנו שוקלים לקנות אותה או למכור אותה, אלא מקום בנפש שממנו אנחנו באים אל הפרויקט הציוני. בפרשת השבוע באים כמשרתים המרגלים, ועשרה מתוך 12 המרגלים ששבים אל המדבר לדווח מה היה בארץ, אומרים שהארץ היא לא טובה, והם ראינו שם ענקים שמאוד מאוד הפחידו אותם, והם אומרים, והיינו ביניהם כחגבים, וכן היינו בינינו. כלומר, החוויה של המרגלים היא שלא נצליח, זה לא יכול, וגם הדימוי העצמי שלהם, את היכולת שלהם לשנות את המצב, היא בעייתית. הדבר הזה, הרעיון, העמדה הזאת של המרגלים, היא מזכירה לי קצת את היחס שלנו, נגיד את המקומות שבהם אנחנו נופלים היום בארץ, לשאלות של ייאוש, כאשר אנחנו מרגישים, נניח, מול המנהיגות הפוליטית שלנו, שאנחנו ביניהם כחגבים, כלומר, באמת, הם לא שליחי, לא לוקחים את עצמם כשליחי ציבור שלנו, אלא באמת איזה פיונים, ג'וקים שמסתובבים ומדי פעם עושים איזה רעש. והיותר גרוע זה ש... וכן היינו בעינינו, כלומר שגם אנחנו מרגישים חסרי אונים. נגיד שפרשת השבוע, שבפרשת השבוע יש שני מרגלים שמצליחים להתרומם מעל הרגע, כלב בן יהושע, כלב...
בן יפונה ויהושע בן נון.
נכון, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שהם שניהם עומדים מול עשרת המרגלים, הם כאמור מיעוט גדול, והם אומרים, טובה הארץ מאוד מאוד. והם אומרים, אלא נעלה כי יכול נוכלה. ובזה הם בעצם אומרים, יש אפשרות לבחון את המציאות באופן אחר, והנה אנחנו גם היינו שם, אנחנו רואים את זה אחרת. אני חושבת שהפרשה בהקשר הזה, היא פתח מעולה לתקווה בשבילנו.
רק...
א', מכיוון שהם יהיו מיעוט אל מול רוב, וב', בגלל שזה מזכיר לנו שאנחנו לא מדברים על מציאות, אלא על עמדה נפשית ביחס אליה.
אז רק
נאמר... ואני חושבת שם צריכה לבוא התקווה עכשיו.
נאמר לרגע שכלב בן יפונה וישוע בן נון קיבלו גם זכות, הם היחידים מדור המדבר שנכנסו לארץ כנען.
נכון, וכל השאר דור המדבר, נכון, אנחנו מכירים גם את הפואמה של ביאליק, מתי מדבר, אלה אנשים שהיו חלק מדור שלא היה לו תקוחות הנפש לראות את המדבר ואת העתיד.
אז ישוע בן נון וכלב בן יפונה הם האלגוריה. בוא נשליך אותה למצב הנוכחי, לא בשמות. היכן הם סדקי האור?
אבל לפני שאנחנו אומרים משהו על סדקי האור, אני רוצה להגיד רגע משהו על בהקשר הזה, כדי להגיד איזה סוג של אור אנחנו מחפשים.
בבקשה.
בגלל ש... כדי להסביר איזה תקווה אנחנו מחפשים, אנחנו צריכים להבין... איזה סוג של ייאוש מאיים עלינו. אז אני חושבת שזה מעניין לחשוב שהחששות העמוקים ביותר שלנו לא קשורים דווקא לעצמנו, במישור הפרטי, אלא אנחנו מחפשים תקווה במישור ציבורי, לאומי. ולכן אני אגיד שנניח דברים שפעם היו מנחמים אותי, כמו לדעת מה הדברים של רב נחמן, שהיסוד שלנו קיומי ופרטי וגאולה של האדם הפרטי, הם פחות רלוונטיים עכשיו. והדבר שאנחנו מחפשים הוא גאולה שהייתי אומרת שהיא ציבורית, במובן שהיא כאילו פוליטית במובנה רחב. והדבר השני שקשור לתקווה שאנחנו צריכים, היא לא תקווה, אנחנו לא מחפשים משהו שקשור בנצח. כלומר, שאם יגידו לנו, יהודים תמיד האמינו בביאת המשיח. זה לא מספיק טוב. אנחנו לא צריכים, כאילו, יבוא המשיח, בעזרת השם, בעזרתה תתברך, אבל אין לנו זמן עד המשיח, וגם מצד שני, עוד אני אקשור לנו נצח ישראל, אוקיי, נצח ישראל לא ישקר, אנחנו יודעים שגם אני מאמינה בכל לב, שהעם היהודי ישרוד את הכל, אבל אנחנו רוצים שמדינת ישראל תשרוד, שהפרויקט הזה, הציוני, ישרוד. בשביל הילדים שלנו, בשביל הנכדים שלנו, זה מה שחשוב לנו. ובמובן הזה אני חושבת שלכן צריך כאילו לדייק את הסוג של התקווה, תקווה שהיא בעתיד הקרוב, ותקווה שהיא ציבורית ולא פרטית.
האם לדעתך הפרויקט הציוני בסכנה?
יכול להיות שכן, ומי יודע לנבא את העתיד, אבל נדמה לי שגם אם הוא בסכנה, המילה האחרונה רחוקה מלאמר, ויש בחברה שלנו כוחות שיכולים לעמוד כנגד הסכנות הגדולות שאנחנו עומדים כנגדם. והאמונה בכוחות שיש בחברה הישראלית, שכוחות האלה יונקים משורשים שונים ורחבים, הוא הדבר שאני חושבת שנותן תקווה. כי צריך להגיד שתקווה במישור הפוליטי, שוב, פוליטיקה במובנה הרחב והעשיר, כלומר, איך אנחנו תפקידים כחברה, היא קשורה קודם כל לידיעה שאנחנו תלויים אחד בשני, כלומר לאחווה ולסולידריות, שאנחנו רק ביחד נוכל לשנות. ומעשה של תקווה הוא, בהקשר הפוליטי, הוא יכול להיות הדבר שאנחנו, גם כשאני הולכת להצביע, גם כשיוצאת להפגנה, גם כשאני שמה שלט, גם כשאני עם הסיכה הזאת, אני בעצם אומרת לציבור, בציבור, אני נמצאת בעמדה של פעולה. והעמדה של הפעולה הזאת היא, הוא האמירה שאני חלק מקהילה, מעם, מציבור, ממסורת, מתרבות גדולה יותר, ושבתוכה אני אוכל למצוא למצוא את המענה. ואני חושבת על, אתה יודע, על כל מיני רגעים בעבר שבהם התגברנו והצלחנו, אתה יודע, אנשים, מי שזוכר את מלחמת יום כיפור, אני מניחה שאתה זוכר את ה את משה דיין אומר
היום השלישי, הוא אמר ימים כבדים ודמים כבדים.
כן, והוא אפילו העז להגיד חורבן בית שלישי, לא בטוחה שבתור מנהיג זה מה שהוא היה אמור לומר, אבל הוא אמר את זה, וגם בתקופת ההמתנה של לפני ששת ימים הייתה חוויה כזאת, ויכולנו. אז אני מניחה שגם שגם הפעם אנחנו נוכל, ואני חושבת שיש לנו כוחות מכל מיני סוגים כדי לשאת תקווה.
אז נלך אולי לכוח אחד, האם הכוח קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם, זה אחד מהכוחות שיכולים להראות לנו אור בין סדקי הייאוש.
אתה שואל בעצם האם אמונה באלוהים היא מקור לתקווה. אז אני חושבת שזה בוודאי נכון במישור הפרטי. כשאדם יודע, מרגיש או שמרגיש השגחה, או שמרגיש את האפשרות של קשר עם ריבונו של עולם, שיש מי ששומע, שיש מי שיענה, זה בוודאי במישור הפרטי, גם אם אתה שייך לקהילה, זה בוודאי דבר שעוזר. אלא שאני חושבת, כמו שאמרתי, שהתקווה שאנחנו מחפשים לה, התקווה הזאת של האמונה, היא טובה, אבל היא לא הדבר, היא לא העניין המרכזי לעת הזאת. כי לעת הזאת אנחנו צריכים איזה סוג של תקווה שהוא קשור בציבור. יש לי שתי מחשבות על הסוג של התקווה הזאת.
בבקשה, מספר? כן, בבקשה. עוד לפני שאת מתחילה, עולה לי פה בוואטסאפ בחור בשם גיל ששומע אותנו באיזשהו מקום, והוא אומר, תבקש מהמרואיינת שלך שתדבר גם בלשון לא, לא, לא מסורתית או לא הלכתית, אני לא יודע מה התכוון פה.
את לא יודעת, אז אני מודה על ההערה הזאת. אני אגיד שאני רגילה מאוד לדבר אל קהלים מאוד מגוונים, גם אלה שיש אלוהים בליבם וגם אלה שהאלוהים הזה הוא ממש ממש לא רלוונטי להם. ואני אגיד שאני עצמי מתרוצצת בין כל המקומות האלה, אז אם משהו הובן כאיזה מין אורתודוקסיה, נגיד מוטמעת, אז זה בוודאי לא הייתה שם שום כוונת.
אז מאיכן הפלג, לא הפלג, מאיכן הזהות החילונית אמורה לקבל את תקוותה? כי אם הזהות החרדית והדתית והמסורתית זה קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך, קווה אל אדוני, איפה עומדת הזהות החילונית? אפרופו, הם עומדים בערך, הזהות החילונית, עוד מילה, זה כ-15% מאוכלוסיית המדינה.
אני רוצה רגע לומר, לתת לך דוגמאות משני שירים ישראלים, שאולי זה יעזור לנו להבהיר את הדבר הזה. ב-1954, לקראת פורים, היה רצח מחריד בפיגוע במעלה הקרבים, שנרצחו כן. בו, אני זוכרת נכון, 12 ישראלים. כן. באותו פורים, שהיה מאוד מאוד מדוכדך במרחב הישראלי, משה שרת היה אז ראש הממשלה, והוא פוגש באורלנד וזעירה, ואומר להם, אני רוצה שיר, שיר שירומם את הרוח. והם מסדרים ככה בחדר, ואחרי שעה הם יוצאים עם השיר, שאני חושבת שרובנו מכירים אותו, גם עם ראשנו שח, ועצב סובבנו, הווה ונתלקח עם השמחה שבנו. והשיר הזה, כשאנחנו חושבים לעצמנו, מה הוא בעצם מציע? הוא אומר, את האנרגיות של השמחה יש בתוכנו. הן לא קשורות במציאות. הביחד שלנו, המעגל שלנו, השירה שלנו, היא זאת שתפיק מאיתנו את הכוח. בשיר הזה יש מטאפורה כזאת של אש כזאת, נכון? הווה ונתלקח, עלה ובער כאש, והדליקנו כוח וכולי. אבוי למתייאש, הלילה יש לשמוח, הוא אומר. ואני חושבת ש... כשבשיר הזה אומרים אורלנד וזעירה, הלילה יגאל כל מי שנשמה בו, כל איש בישראל ניצוץ של נחמה בו, יש בזה איזו עמדה שמעמדה שהיא לגמרי לגמרי חילונית, רואה את האפשרות לתקווה מתוכנו, מתוך האמונה שלנו בפרויקט הציוני, במסורת היהודית, הישראלית, שוב, מסורת במובנה הרחב ביותר, והרעיון הזה, אני חושבת, נגוע, אפשר להתווכח איתי, אבל אני חושבת שהוא נגוע באיזשהו סוג מסוים של רליגיוזיות. אני אגיד, רליגיוזיות זה מין כמיהה אל הנשגב כשאין אלוהים. בסדר? בלי מושא, אלוהים בלי מושא. החוויה הזאת של לשיר את השיר הזה, אני לא אשיר לך את זה פה עכשיו, אולי תשימו אותו ככה במוזיקה אחר כך, אבל זה שיר שבאמת מתלקחים מהשמחה שבו, והאפשרות הזאת שהשיר מממש אותה, סליחה, ממש מממש אותה, זה מקום אחד. ואם אני אתן דוגמה לשיר נוסף, שגם מעניין על התרבות הישראלית, 1937, עולה מגרמניה, ששמה אלזה דובלין, היא מקימה פה את המחלקה למחול באקדמיה למוזיקה, והיא מחברת את הצעדים לריקוד המפורסם, ושבתי מים בססון. נכון? כולם מכירים מים, 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 כולם נכנסים לתוך המעגל, במים, מים, מים. חשבו רגע על המילים של השיר הזה, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה.
דוקטור חנה פנחסי, סליחה, את מטילה עכשיו על השירה את המטלה למצוא אור בסדקים? אם את שואלת אותי, המוזות הספרותיות שותקות.
אז אני רוצה להתווכח איתך, קודם כל המוזות הספרותיות הן עירות כמו שלא היו הרבה זמן, אני, תסתכלו, אפילו יש אתר של שירה שנכתבה עכשיו, כלומר עכשיו מאז החודשים האחרונים, ואני אגיד כשאתה אומר את מטילה את התקווה על השירה או על המוזיקה או על ה... אני מתכוונת לומר שאני מטילה את התקווה על הרוח, על הרוח ועל תודעת הקולקטיב שלנו את עצמנו. שם, במקומות האלה, נטועה התקווה. ואני חושבת שכשחושבים על החברה הישראלית, שיש בה זיקה עמוקה של אנשים אל המשפחה שלהם, המשפחתיות הישראלית היא ה... אינטנסיבית ביותר בכל העולם המערבי, ביותנו עולם ראשון. הזיקה שלנו לארץ, הזיקה שלנו לעם הזה, לחברה הישראלית, לפרויקט הציוני, המקומות, הזיקות האלה, שיש להם מימד קיומי ורוחני, והיסוד שלהם הוא בפרויקט הזה העברי, משם יבואו הכוחות ומשם תבוא הנחמה. ואם תרשה לי עוד אנקדוטה אחת קטנה ששמעתי מנועה שרקאג'י, משוררת, מצוינת, חוקרת וכו', היא אמרה לי באיזו שיחה, שהיא שמה מסתכלת שוב ושוב ושוב על, על סרטון החטופים, ארבעת החטופים ששוחררו האחרונים, והיא אמרה לי, תגידי, את זוכרת מה היו המילים הראשונות שאומרים החיילים לחטופים כשהם פוגשים אותם? אני לא זכרתי, אתה זוכר?
לא, לא, לא בא לי בזיכרוני כרגע.
הם אומרים עברית, עברית.
כן, לבחור הרוסי.
נכון, נכון, ואחר כך נשאול את השמות שלהם. האמירה הזאת, עברית, עברית, מחזירה אותנו אל העניין היסודי שלשמו התכנסנו בארץ הזאת. עברית, עברית.
טוב, העברית אנחנו יודעים היא השפה היחידה ששרדה 3,000 שנה, החיה אותה בעצם אחד העם, קיבל את הקרדיט בן יהודה. אני אבל שואל שאלה אחרת, ואת אומרת שהנטל בעצם נופל על הצד השיר, על צד השירה ועל צד הספרות של חיינו.
אני מתכוונת לומר, כשאני נותנת את הדוגמאות האלה, אני מתכוונת לומר שהיסוד של הקיום שלנו בארץ הזאת הוא קשור ברוח. גם השירה וגם המוזיקה וגם הספרות, כל הדברים האלה הם יסודות רוחניים שלנו, שנותנים את המשמעות ומחזירים אותנו לעצמנו, לזה עצמנו קולקטיבי, שמשם באים הכוחות בעצם להיות מחויבים לפרויקט הזה, ולהרים את הראש גם כאשר יש הרבה סיבות לחשוב שהמצב קשה.
אני מסכים איתך מאוד. אז אני עכשיו שואל, חוזר חזרה לאותם המכונים, שמכון הרטמן הוא אחד מהם. איפה הכנסים שמתאפלו בחיזוק הרוח, לא לאותם אלה שרוחם חזקה בין קו וחור. תפתחו את הכנסים לאנשים ששואלים מאיפה אני אתחזק. אולי אני אתחזק רוחנית. וזו השאלה שלי לא רק למכון הרטמן. ממש לא. אני שאלתי אותה שאלה את הרבה גליה סדן מהתנועה הרפורמית בתל אביב. אני שאלתי אותה שאלה גם את הדוקטור נתיב, דוקטור נתיב, מה שמו? גיל נתיב.
גיל נתיב מהתנועה
הקונסרבטיבית. האם זה, אם עכשיו את מטילה את התפקיד על הרוח, הרחוב לא יכול להרים את התפקיד הזה. זה עכשיו מוטל על על המכונים האקדמיים או החצי האקדמיים או התנועות של הפלורליזם היהודי. תפתחו את עצמכם לשיחות שהקהל הלא אמוני יבוא ויתחזק מכם.
אני שומעת אותך ואני מרגישה שבדברים שאתה אומר יש מצד אחד אמון במה שאנחנו עושים, ומצד שני תסכול למה זה קטן מדי. אני רוצה להגיד שאחד הדברים שלמדנו גם בקורונה וגם במלחמה, שכשיש תשתיות בטווחים ארוכים, הן נותנות פרי בזמן אמת. תשתיות זה דברים שעורכים שנים ארוכות, ונאמר שהכוח של התנועות הליברליות, כמו גם תנועות אחרות, בסדר, של יהדות מתחדשת ותיקון והרבה, ואני מכירה את כל מיני ככה במרחב המזרחי, הרבה מאוד תנועות כאלה. אני אגיד שאנחנו חיים במדינה שאפרופו, אם נחזור לעולם החרדי, את רוב המשאבים שלה לא השקיע בתשתיות האלה. והתשתיות האלה, בואו נאמר, מכון הרטמן הוא אחד המקומות הגדולים, אבל גם הוא יחסית למשאבים שמקבלים סקטורים פחות מכילים מאיתנו, אז אלה שאלות פוליטיות גדולות, ואתה יודע, בשאלה הפוליטית הזאת צריך לומר ביושר, שמי שבנה את הסקטוריאליות זה המרכז הישראלי, זה לא בגלל החרדים, ולא בגלל הדתיים, זה המרכז הישראלי שנתן לסקטוריאליות את האתנן הזה במשך עשרות שנים, כדי שיבנו כאן סקטורים שמבדלים אותנו אלה מאלה. כדי לעשות את התנועה ההפוכה, צריך לעבוד בטווחים ארוכים על תשתיות, והתשתיות האלה קשורות גם בכספים, גם במישור אינטלקטואלי, גם במישור התרבותי, וכן הלאה וכן הלאה דברים.
אז אני צריך משהו לומר, אני, אל תראי אותי כמתפרץ לדלת, אני אומר את מה שאני אומר מכאב לב, כי אני בא, אני אישית מאמין שכל הנושא הזה של רוח מכון הרטמן, וכל הרבנים שישנם שם, ואנחנו, ואני ראיינתי פה ברדיו סול את הרב בן אילאו ואת הרב יובל שרלו ועוד מספר רבנים, ושאלתי אותם את אותה שאלה, קולכם לא נשמע מספיק. ואחד מהרבנים פגשתי לפני שבועיים שלושה בכנס של תיקון ליל שבועות שקדם לליל שבועות עצמו.
בחג.
כן. ושאלתי אותו, הוא אומר, בן, אני מיואש. אני מיואש ממה שקורה בו. ואני אומר לו, אסור לי להגיד את שמו. אני אומר לו, אתה? הוא אומר, נכון לעכשיו כן. אבל הייאוש, אבל הייאוש לא מביא אותנו לכלום. אם מדברים על דתיים, עוד דקה אחת, אם מדברים על דתיים, מי רואה, מה אנחנו רואים לפנינו? את הסמוטריצ'ים ואת הבן גבירים שלא מייצגים את הדת, לא מייצגים את המסורת, לא מייצגים אתכם, ולא את הקונסרבטיבים, ולא את הרפורמים, ולא את הליברלים. איפה אתם כולכם?
אני רוצה להגיד
אתם יכולים להביא אור, אתם יכולים להביא...
בן, אני מסרבת ממש למיקום הזה של אנחנו. א', בגלל שאני חלק ממכון, אני עושה כמיטב יכולתי, ואני לא, אני לא, 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 לא אתמסר לאיפה אתם שלך. אני כן אומר שאני לא חושב, אני חושבת שמי שיש לו קול ציבורי, אסור לו להתייאש. זה ייאוש, זאת עמדה מפונקת. זאת עמדה של ילד שיודע שאם אני אגיד וואי זהו אני לא יכול יותר, תבוא איזה אמא או אבא ויעשה את העבודה. מי שהוא אדם מבוגר, מי שיש לו קול ציבורי, מי שיש לו השפעה, יודע שעכשיו תורנו. לי יש נכדים וילדים שאני צריכה לוודא בכוחותיי הדלים שנגדלו בארץ הטובה. וכדי שהם יעשו את זה, כדי שזה יקרה, גם בטווח ארוך יותר, אי אפשר להתייאש.
אוקיי.
אסור.
קיבלתי את זה. נעבור אולי לשאלה הבאה. השופטת ענת ברון, במוסף הארץ בשבת האחרונה, סוברת שאנשים הולכות ונעלמות מהמרחב הציבורי. האם גם את מרגישה בכך?
טוב, זה מעבר חד. אני אומר שאני חושבת שאנחנו חיים בחברה שיש בה שני כוחות שנאבקים אלה באלה, שמצד אחד יש כוחות שמבקשים בהקשר הפמיניסטי או בהקשר של קידום שוויון להשיג אותנו לאחור, ויש קולות ויש מאבקים גדולים וחזקים שמניעים אותנו קדימה. הערכה של, כשאני מסתכלת על, לא יודעת מה, על מה קרה בימי חיי בעשורים האחרונים במדינת ישראל, אני חושבת שהמגמה היא ליותר נשים ביותר מקומות, ביותר מרחבים, ויש מנגד מקומות הפוכים. כלומר, נניח נחשוב שבצבא יש קצינות בדרגות שלא היו לפני כן, ומנגד יש הרבה פחות שרות חברות כנסת ממה שהיו קודם לכן. מצד אחד, יש יותר מ-50% דוקטוריות, מצד שני, הזחילה של ההפרדה שהחברה החרדית משיטה על החברה הישראלית הכללית, היא מאוד בעייתית. הכוחות האלה, מה שקוראים באנגלית, are here to stay, ולכן המאמר בארץ הוא חלק מקולות ההזהרה, שגם כאן צריך לדעת שצריך לפקוח עיניים, ובהקשר הזה יש לדברים תפקיד לא פחות חשוב משל נשים, ולהסתכל על כל המרחבים שלנו. Okay, יש לי בת שהיא שחקנית כדורגל, אני אומר שבארץ הזאת על כל 200 שקל שמשקיעים בספורט של גברים, יש שקל אחד שמושקע בספורט של נשים. אז כשאנחנו שואלים איך נראה שוויון, זה חוזר קודם כל למשאבים. והמשאבים הם אלה שיכתיבו את הדבר, ועל זה גם צריך להיאבק.
אחד מהנקודות העידוד שיכולים לחזק אותנו, זה שותפות בין המגזרים. איזה נוסחה היית יכולה לתת לנו, לא מחייבת, אבל שבא מליבך לשותפות בין המגזרים השונים, למען איזושהי אחדות?
קודם כל צריך לקרוא למציאות בעיניים, ולהגיד, שאנחנו מדינה ישראל עשתה הרבה מאוד כדי לחלק בינינו. יש מסלולים של החינוך, זרמים של חינוך, יש יישובים החל ממצפים בגליל, דרך התנחלויות, דרך ערים חרדיות, נפרדנו בהקשרים האלה. יש שכונות שלמות, יש הרבה מאוד דברים מבניים לגמרי שמפרידים בינינו. ומנגד אני חושבת שיש גם הרבה כוחות, אני אגיד שהכוחות נמצאים במקומות שאנחנו יכולים ללכת כנגד ההפרדה. קחו למשל את המרחב של הבריאות, בסדר? בבתי חולים אנחנו פוגשים ערבים וחרדים ודתיים וחילונים ואנשים שהם לא אזרחי ישראל, ואנחנו באותה מערכת. הממלכתיות נמצאת במרחב הזה. יש מרחבים נוספים, אקטיביסטים, אוקיי, תחשבו על מקומות כמו למשל כל הסקטור המסורתי שנמצא במרחבים חילוניים או במרחבים דתיים, אלה אנשים שאפשר לקרוא להם היברידים. ומהאנשים ההיברידים תבוא האחדות, האנשים שמרגישים שייכים ליותר ממקום אחד, אנשים שדוברים כמה שפות בתת התרבות הישראלית. ואני אגיד שבאופן מעניין, האנשים האלה הרבה פעמים יהיו אנשים מסקטורים שהם מיעוט, בגלל שאם אתה, לא יודעת מה, ערבייה מהגליל שהלכה ללמוד רפואה, אז ואת עכשיו לא יודעת מה, בתל אביב, אז את תדברי כמה שפות, את השפה של הבית ואת השפה של המרחב שלך כאישה בוגרת. וכך גם לגבי דתיים וכך לגבי חרדים. אני מניחה שבתוכנית שלך היו כבר מי שהזכירו את המודל הפיצה של במבי שלג, שאמרה שבכל מגזר, בכל אחד מהמגזרים, יש את האנשים שמבקשים להיבדל מכל השאר, ויש את האנשים שהערכים שלהם קרובים יותר לאנשים מגזר, שנניח אני כמשייכת לציבור הדתי, קרובה יותר לליברלים חילונים, מאשר לחרדלים ששייכים עקרונית למגזר שלי, ואורח החיים שלהם יכול להיות יותר דומה לשלי. מהאנשים האלה יכולה לבוא התשואה, ואני אגיד שהעובדה שמפלגות הן רואות את עצמם, סתם, בפוליטיקה הישראלית, יש מפלגות שרואות את עצמם בית לסוגים שונים של ישראלים, אלה בשורות טובות. אלה בשורות טובות מאוד. אני מזכירה שבשנות לא יודעת מה, ה-70 או ה-80, לא היו חברי כנסת, חברי הכנסת הדתיים, היו מזוהים רק עם המפד"ל. והיום נראה חברי כנסת דתיים בכל המפלגות. הדבר הזה הוא חדשות טובות.
אני רציתי להשלים אולי את מה שאת אומרת. אני למשל מוצא בדוקטור מיכה גודמן דמות שמאוד מחברת בין כל הזהויות. ואני מוצא, אני הולך הרבה להרצאותיו ולסמינרים, אני מוצא שם מכל הזרמים, דתיים וחילונים וחרדלים וחרדים, וכולם באים לשמוע אותו, ודוקטור גודמן עומד שם פעם עם כיפה ופעם בלי כיפה, והוא מדבר והוא עושה, הוא מחבר בין כל הזהויות. ואני חושב שאדם...
מיכה גודמן הוא ידיד וקולגה גם, הוא ומכון הרטמן, אז אני הראשונה שאזדהה עם הדברים שלך. אני חושבת שהתשתית של מה שאני אומרת לגמרי הולמת את הדברים שהוא אומר, ואני אגיד שמיכה גודמן גם הקים מוסד שיש בו הרבה מאוד בוגרים צעירים שדוברים את השפה הזאת, אז אם אתה מחפש, מקור לתקווה, אז יש כאן דור צעיר של אנשים שהם בנות, בשנות ה-20, בתחילת שנות ה-30 שלהם, שהם לגמרי דוברים את השפה הזאת הרחבה, שלוקחת ברצינות את הזהות היהודית, ואת המסורת, אבל גם מתוך עמדה ביקורתית, ושיכולה להיות אורתודוקסית או לא, או מסורתית או חילונית, וביניהם, בעיני הדור הזה זה באמת לא עקרוני בכלל. משנה רק העומק שבו אתה מתייחס, גם למקורות שממהם באת וגם לחיים שלך.
יש עוד מכון אחד שהוא מאוד פלורליסטי, הוא קוראים לו בית אביחי, בירושלים.
נכון.
שהוא גם פותח את שעריו לכל המגזרים, ואני לא ירושלמי או ירושלמי לשעבר, אבל מדי פעם אני מגיע לשם, אתה מוצא שם מרצים וסטודנטים ומבוגרים וסיניור סיטיזן מכל הזהויות. ואני אומר לעצמי, הנה תקווה לעתיד שלנו המשותף.
אז בואו נוסיף עוד כמה מוסדות כאלה לרשימה של המוסדות שנותנים לנו. אני
ברצון, על בית תפילה, ברצון.
על בית תפילה ישראלי, שעורך קבלות שבת בנמל תל אביב בקיץ, ואני שומעת...
הרב זגה, הרב זגה.
מי?
הרב זגה שם...
לא, לא חושבת שזה הרב זגה, זה אסטבן ורני יגר.
אבל אני אומר לך משהו, אני פעם אחת באתי לשם רק כדי להתרשם, הקהל ב-99% הוא מסורתי וזה טוב, אבל אין שם התמזגויות בין הזהויות השונות. מה שהם עושים זה דבר נהדר, זה מסורתי, זה במנהל תל אביב מסתכלים לים, זה נהדר.
אני אגיד שאני חושבת שברגע שאנחנו פועלים במרחב הציבורי הפתוח ומנגישים סוגים שונים של מסורות, דיינו, עכשיו אנשים יבואו או לא יבואו, יקומו תחרויות, ידייקו את זה כך או אחרת, זה בעיניי פחות פחות עקרוני.
יש עוד דמות אחת שעשו לנו.
בוא נגיד, אלף פרחים יצמחו. אני חושבת שיש גם בצפון, יש בחלק מהקיבוצים גם מקומות, גם בדרום.
יש עוד דמות שאסור לנו לשכוח, זה דוב אלבוים.
גם הוא במכון הרטמן.
שהוא עושה עבודה נהדרת, הוא מקבץ ב... ב, 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 ב איך הוא קורא לזה, ישיבת בינה או משהו דומה, הוא מקבץ את כל...
הוא עובד בבינה, נכון.
הוא מקבץ את כל הזהויות יחד. אנשים כאלה צריכים לצעות קדימה. קדימה, ללכת קדימה יחד עם המכונים השונים, ולראות...
אז מזל שאתה כאן כדי להשמיע את... עוד לעזור ולהשמיע את הקול של כל האנשים האלה.
לא, זה המזל של שנינו אולי, שאת מייצגת את המכון, אבל אני צריך משהו לומר לך. אני כל כך רוצה שזה יקרה, שרדיו סול ואני נותנים את הבמה למי שרוצה. רק תחברו בין הזהויות. תראו יחד איך חיים יחד, כי אין לנו משהו אחר, ויש לי עוד שתי שאלות, כי השעון רץ נגדנו. אני די מוכזב מיהדות העולם. אני לא רואה איפה הם עומדים לידינו. אני לא יודע אם הם שולחים עוד דולר או פחות דולר. איפה הם עומדים לידינו? מה דעתך?
אני ממש ממש מופתעת שאתה אומר את זה. קודם כל, כי התרומות שהיו לארץ בחודשים האחרונים הן הכי גדולות שהיו אי פעם למדינת ישראל.
אני מתייחס.
דבר שני, אני רוצה לומר שבימים אלה ממש מגיעים מאות יהודים צפון אמריקאים למכון הרטמן, קודם כל כדי לבקר בארץ, שנית כדי לשמוע במה הם יכולים לעזור, ושלישית כדי להיות שותפים ולעמוד בסולידריות. יחד עם זה צריך להגיד שיהדות ארצות הברית היא 90% מיהדות העולם, ונגיד שמדינת ישראל עשתה לא מעט כדי להרחיק אותם בעשורים האחרונים, בצורה שאי אפשר לקרוא לה אחרת מאשר מחפירה, ואף על פי כן הם עומדים כעת לצידנו, ונגיד שגם יהדות העולם האחר, נגיד יהדות אירופה, צרפת, אנגליה וקהילות אחרות, אני לא חושבת שכישראלים אנחנו יכולים לפתוח פה ולצפצף אחרי האופן שבו אנחנו התייחסנו בעשורים האחרונים ליהדות העולם. אני מרגישה שיש עלינו חובה, אנחנו הבית הלאומי לעם היהודי, אנחנו צריכים להיות להם בית, ולהבין שבחרים מאיתנו, ולהיות פתוחים לאחרות הזאת.
אני שמח שתיקנת אותי, ואני גם, אני מודה לך שתיקנת אותי, אני מסכים עם כל מה שאת אומרת. ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
אני חושבת את החובה, בוא נאמר שאנחנו צריכים להחזיק את התקווה יחד. כשחזרתי לשיר ושבתי מים בססון, את האישה שבורחת מגרמניה, ומגיעה לארץ ומחברת את השיר הזה, היא בעצם אומרת לנו, בואו ביחד נשאב מים ממעייני הישועה. אנחנו עכשיו נשתה מים מן העתיד הטוב שלנו. האפשרות הזאת ביחד לשתות מים לרוויה ממעיין העתיד של הישועה, זה הדבר שהייתי רוצה שיזכרו.
יפה, ואני הייתי גם מבקש להשלים שגם דמות כמוך, או כמו שהזכרנו את דוקטור מיכה גודמן, או את אלבה, כן, או ואחרים,
אלבוים.
ישנם הרבה מאוד דמויות שחייבות להיכנס יותר למתחם, לתחום הציבורי, ולהראות את עצמם ולדבר עם עצמם, ו... תודה לך דוקטור פנחסי על השיחה המרתקת, ואני מקווה שבשיחתנו הבאה אנחנו כבר נרגיש את האור שמסנבר אותנו בין הסדקים הנוכחים. תודה רבה לך.
תודה לך.
תודה. ולסיום, דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. הערה בסוגריים, מעטים מכם כותבים לי, אבל מהם, לא, רבים כותבים לי, מעטים בלי שמות ובלי מספרי טלפון. אז אני גם לא יכול לחזור אליכם, אבל תודה על הפידבק. ולפני שניפרד הערב, נשמע את אברהם טל בשירו, הימים חולפים והשנים רצות. המשך ערב טוב משוקי הטכנאי וממני, תחקיר ועורך ומגיש בן שפט. לעולם אל תשאל למי צלצלו הפעמונים. לך הם מצלצלים, ולך הם אומרים שלום שלום ויהיה שלום.
אם תלכי לי בשנייה למיקרוס, ואם אלך לך תצטערי על הזמנים בהם היינו יחד ושתקנו הימים עוברים והשנים רצות ואיפה את ואני באמת ילדים הולכים אמהות בוכות תגידי מה פה חשוב באמת כמה נתעסק עוד בכיף וכמה נתעכב עוד על השונה ואיפה לא היינו מי שאנחנו באמת הימים עוברים והשנים רצות ואיפה את ואני באמת ילדים הולכים אמהות בוכות תגידי מה פה חשוב באמת הימים עוברים והשנים רצות ואיפה את ואני באמת ילדים הולכים אמהות בוכות תגידי מה פה חשוב
ברחובות יפילו את ממשלת החורבן בשבעה ביולי ישראל עוצרת
כאן השמיים הם שלי כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות כאן השמיים הם שלי כאן סיפרתי את סיפור חיי כאן אני נושם את אוהביי להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב כאן סיפרתי את סיפור חיי רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר